כן, פרקי אבות בפרק ב'. בשנים שעברו למדנו את המשניות הראשונות, הגענו למשנה של הלל. שם כתוב, הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לכשפני שני שמי לא תיפנה. אחר כך הגענו למשנה, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה על דעתפת עטפוך וסוף מטיפייך יטופון. צריך להבין את המשנה הזאת, מה רצה הלל לומר ולמה התחיל באף הוא ראה. הוא ראה גם כן טוב, ומה אכפת לי אם הוא ראה או לא ראה? היה אומר שהייתה גולגולת אחת שצפה על פני המים, והוא אמר לה על להטפת התפוך וסוף מטיפייך יטופון. רבותינו אומרים שהעניין הוא כך, מה זה על להטפת? היה צריך לומר, יאמר לציבור שאתם רואים שהגולגולת הזאת היא עשתה מה שעשתה, סופה יהיה כך. למה הוא מדבר עם הגולגולת? הוא אומר לגולגולת, על דעתפת התפוך. ההסבר הוא כך, יש בזה הרבה הסברים, ממשלים גם של כל עניין. היה, המעשה הזה היה, הוא ראה איזה גולגולת אחת. אבל מה המשל והמסר שיש בדבר הזה? ידוע שהגלות שאנחנו נמצאים בה, זו גלות שאנחנו באנו לתקן. זה לא גלות לשם צער, אלא כל דבר שיש בגלות, אדם צריך ללמוד מזה מוסר השכל, לדעת לתקן את מעשיו. אז אם עושים תשובה אחרי הצער שיש בגלות, יש מזה תועלת, שאדם שב בתשובה, תקן את המעשים שלו, אז יש הנעשה תועלת מן הגלות, ויש שינוי במעשיו, כי הוא, הגלות עושה את הפעולה שלה. אבל אם הוא לא חוזר בתשובה ולא חושב לחפר את המעשים ולתקן את מעשיו, אז נמצא שהוא סבל סבל חינם. הסבל הוא לא בשביל, לא בא לאיזה צורך, לא בא, זה רק סבל לשם סבל. כי אם הקדוש ברוך הוא שולח חס ושלום צרות לאדם כדי שיפשפש בעשיו, הגמרא אומרת, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש ומעשיו, ואמרלה ימשמש. פשפש הכוונה לחפש איזה עוון, ימשמש הכוונה גם אם אין עוונות, המצוות עצמן שהוא עושה צריך לראות אם הן בסדר או לא בסדר. ואם הוא אומר שלום עלייך נפשי והכל זה מקרה, אז הוא צריך לצפות חס ושלום לצרות הבאות, שיבואו עליו מכות אחרות. כך ימשיך, כמו שהתורה אומרת, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את עצמאה. הוא ממשיך לעשות את הדרכים. הלל שראה גולגולת צפה על פני המים, למה הגולגולת הייתה צפה? פני שזה מראה שזה רק מעל פני השטח, מן השפה ולחוץ. מה זה צף? דבר שהוא לא נמצא במעמקי המים, הוא שט על המים. כאילו אני עדיין קיימת, היא כבר גולגולת, הפכה להיות גולגולת. ובכל זאת הגולגולת הזאת צפה, הכוונה זה מראה שהאדם הזה בחייו לא היה עושה מצוות בפנימיות, אלא עושה מן השפה ולחוץ. אמר לו, זה סימן שאחד שהוא עושה דברים מן השפה ולחוץ, זה לא עושה בפנימיות, אז מה שיש לו זה לא מספיק, אלא חס ושלום עתידים לבוא לו עוד צרות. שכן כשאדם לא לוקח לליבו, הרי כל הסיבה של הצרות שבאות על האדם בר מינם, בשביל מה זה? והחי ייתן לליבו, שהאדם ישוב בתשובה. יש אדם די לחכימה ברמיזה ולציפישה בקורמזה. החכם די אם בשמיים נדנדים בראש קצת כלפיו, הוא רואה משהו לא בסדר, כבר מיד הוא עושה תשובה ומפשפש ומעשים. אבל הטיפש מקים אותו במכות קשות, קורמזה זה עלה חזקה, ועדיין הוא אומר זה לטיפות, הוא לא שם לב, ממשיך ללכת באותו דרך. לכן אמר לו, על זה עטפת, תפוך. מה זה עטפת? גם לשון צפה, פה פירש פירוש אחר, שלשון צפה, הכל צף, זה קורה, מקרה בעולם. אז יקו אותו עוד. שאם אדם אומר על כל דבר שבעולם זה מקרה, בר מינן יבוא עליו מכות אחרות. אמר מקרה, אם תלכו איתי בקרי, אז בר מינן כתוב, והלכתי אף אני עמהם בחמת קרי. אז גם זה הוא אומר על כל מקרה, הקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות איתו מקרים. זה הפירוש. אבל יש ביאור אחר, השח, רבנו השבתאי כהן, בעל השפתי כהן, כותב, הוא היה לפני 350 שנה בערך, היה בעל השח, כתב שפתי כהן על כל השולחן ערוך, יורד בתקופתו, הרי היו נוהגים שהאדם היה נושא אישה, עושה תנאי עם חמיב, הוא תלמיד חכם, כמה שנים יושב על שולחן חמיב, וחמיב פרנס אותו. יש היה פוסק 5 שנים, יש 15 שנה, 10 שנים, 15, יש 20, יש יותר. חמיב פסק איתו 20 שנה, תשב על שולחני, אתה, אשתך וכל בניך, כל הוצאותיכם עליי, כמו יששכר וזבולון. הוא ישב עם התורה, גאון גדול בתורה, השח נפטר בן 42 שנה, אבל היה גאון גדול בתורה, שמו יצא מסוף העולם ועד סופו. אז ישב אצל שולחן חמיב, אחרי כמה שנים, חמיב מצבו היה קצת קשה. טוב, המסחר לא היה טוב, גם בזמנם היה מלחמות מדי פעם. אז המצב היה לא טוב, הוא ראה שחתנו תמיד חכם חשוב וגם פיקח גדול. ניגש אליו יום אחד, אמר לו, תשמע, עשה הפסקה קצרה בלימוד, תבוא אליי איזה חודש אחד, תעזור לי במסחר. עצות, לא שאתה חלילה תצטרך להחלך את ידיך בעבודה, אבל קנייה, מחירה, פגישות עם סוחרים, ללכת איתי ככה כשרואים שניים, השתדלות להשיג כספים, לפרוע, לשלם, לקנות, למכור, אתה איש חכם. אמר לו, טוב, אם זה עניין רק של איזה חודש אחד, לא יותר, אני מוכן. עשה הפסקה מהלימוד, סגר את הספר, הלך עם חמיב, עזר לו. באמת הייתה הצלחה גדולה. שח, השם נותן אותו לחן וחסד, כמו והיא השם את יוסף, והיא איש מצליח. אז כל דבר שהיה שולח את ידו, היה הכל מתהפך לטוב. וככה היה, וחמיב ראה הצלחה גדולה, ועלה במעלות ההצלחה, דבר פלא. והשח חזר ללימודו. אחרי שנתיים שלוש, בא יצר הרע אצל חמיב עוד הפעם. אמר, מה אכפת לך? בוא נגדיל את העסק, תגדיל את העסק וזה, תיקח את השח, תבקש אותו, מה זה הפסקה? מה זה חודש אחד, חודשיים? יעבוד איתך, וזה בא אצל השח פעם שנייה. מלואה, ברוך הבא, מה רוצה? אמר לו, אני רוצה שתעשה עוד פעם, נעשה איזה. העסקים קצת לא כל כך הולכים, אבל תבוא אתה איתי, נעשה עוד איזה הפסקה, ובעזרת השם, כשיהיה לי יותר כסף, אני אוכל יותר לעזור, לעשות יותר מצוות, לעשות יותר חסדים, יותר זה. אמר לו, בשום פנים ואופן, אני מסרב. אמר, למה? אבל כבר יש לך ניסיון טוב איתי. ואני יש לי ניסיון טוב איתך, אתה הצלחת. בוא נעשה שנית. אמר לו, לא. אמר לו, זה, עכשיו אתה מזכיר לי מה שכתוב בשירת הים. כתוב בשירת הים, אמר אויב, ארדוף אשיג אחלק שלל, תמלאם או נפשי, תורישם או ידי. אומר, אמר אויב, מי זה האויב? האויב הכי גדול של האדם, תדעו, רבותיי, זה יצר הרע. אין כמו יצר הרע שהוא האויב האמיתי. כמו שכתב רבנו בחייה עליו השלום בחובות הלבבות, שמעשה היה באיזה גיבורים גדולים שחזרו מן המלחמה, הייתה מלחמה קשה מאוד, חזרו מהמלחמה, עשו מצעד ניצחון, יצא החכם לקראתם ואמר להם, אני מברך אתכם חיילים יקרים, שכשם שניצחתם את המלחמה הקטנה, כך בעזרת השם תנצחו את המלחמה הגדולה. צחקו בליבם, איזה מלחמה גדולה, הייתה מלחמה עולמית, שתי מעצמות נלחמו, אנחנו ניצחנו אותם. מי יכול לעמוד יותר? אז גמרנו. אמר להם, יש מלחמה יותר גדולה מהמלחמה הזאת, שכל המלחמות בעולם הן מלחמות קטנות, לא נקראות כלום לעומת המלחמה הזאת. זו מלחמת יצר הרע. יצר הרע יש לו תחבולות הכי גדולות שבעולם, שהוא יודע איך להילחם עם האדם, והאדם צריך להיות חכם פי אלף כדי לדעת איך להינצל ממנו, מהערום הרמאי הגדול הזה שהוא יצר רע. אומר לו השח, זה פירוש הפסוק. אמר אויב, שזה יצר רע, ארדוף אשיג. זהו, הוא לא בא עם האדם חס ושלום, אומר לו תעשה עבירה. לא. הוא אומר, תשמע לי יהודי יקר, נכון שכסף זה דבר חשוב, אפשר לעשות בזה הרבה מצוות, הוא יודע על דרשות גם. הוא אומר לו, תשמע, כסף, ממון, גמטריה סולם, אפשר לעלות, אפשר לרדת, אפשר לעשות בממון הרבה מצוות, נכון? ארדוף אשיג, אם כן בוא תרדוף אחרי הממון, תשיג הרבה כסף, אפילו שיש לך לאכול, תפתח את העסקים שלך יותר, אפשר הרבה הרבה מצוות לעשות בכסף, תבנה בתי מדרש ובתי כנסת וישיבות ותלמודי תורה. אבל קודם כל, מה אומר לאדם? קודם כל שיהיה ביד שלו, תצא לעבוד, את כל היום והלילה תשקיע בעבודה. אין דבר, אתה ראוי, אתה יש לך נטיות טובות בעסקים, חוכמה גדולה בעסקים, אחרים לא מבינים, שישבו ילמדו, אתה שתעשה כסף. אחרי זה, אחר כך אמר הוא יבדוף השיג חלק שלל, תנאם הוא נפשי, כי היצר הרע רוצה קודם כל למנוע מאדם שילמד תורה, תורי שם הוידי. מה זה תורי שם הוידי? אחר כך ברמינן העושר הזה כולו עובד בין לילה, קורס, יש איזה מלחמה, יש איזה אינפלציה, יש איזה נפילה, יש איזה בעיה כלכלית בקצה העולם, ואומר זה לא אשמים, זה הבורסה בהונג קונג נפלה, אז אנחנו מה זה? זה קרה, זה קורה. ואז האדם רואה שכל אותם ימים ושנים שהוא איבד בממון הלכו בעניין רע, לפחות היה לומד תורה, היה מרוויח משהו. אבל החכם לא עושה ככה, אומר השף, החכם לא עושה כך, אלא התורה נמשלה למים. למה נמשלה למים? המים תמיד תסתכל מאיפה הם באים, המקור שלהם, כמו שאמר, מעייני הישועה, יש מעיינות שהמים יוצאים משם, ומשם באה הישועה לעולם. כלומר, אין כמו התורה שהיא התשובה והיא הישועה לכל דבר. זה באור אחד. באור נוסף, מה זה מעייני הישועה? ידוע שבכל תורה שאנחנו לומדים בימים האלה בעיקר, שהם ימי ספירת העומר, אדם צריך להתחזק מאוד בלימוד תורה ולהתחזק הרבה באהבת ישראל ואחדות ישראל, שכן אנחנו נמשלנו למים והתורה נמשלה למים. התורה נמשלה למים, הוי כל צמא לכו למים, למים, והמים אין לא תמצא מים לשון יחיד. לא, מים לשון יחיד זה מה? אין מה, מילת מה לגבי מים, מה זה מה? זה כלום. תראה, בכל השפות בעולם מילת מים זה לשון רבים. כותב אבן עזרא, כל מים זה רבים. תראה, בערבית מיה, באנגלית ווטר, האשכנזים אומרים וסר עם הסמך שלהם. הכל יש לשון יחיד, זה מה, בלשון רבים זה מים. למה? כל טיפה מתחלקת לעוד טיפה, וטיפה קטנה לטיפה עוד יותר קטנה, טיפה עוד יותר קטנה לרסיס יותר קטן, כי מים זה אחדות. לכן כותב רבנו בהי, אין בעולם כוח כמו כוח של מים. זה ידוע, ביורדי ימים הם יודעים מה זה כוח של גל, מה זה כוח של אונייה שהיא חוצה את המים, ואם חס ושלום נפקעת האונייה, יש נקב הכי קטן, הוא מתחיל מים, כמה ליטרים של מים נכנסים פנימה, הוא מתחיל להתרחב, זה אין כוח עומד נגדם. מים זה לחץ, מבחינת לחץ הכי חזק בעולם זה הלחץ של מים. למה? כל דבר שהוא באחדות. מה אומרת? אפילו קש, אם תיקח חבל, תיקח חוט אחד, או שעושים מקש חבילי קש וכדומה, אתה יכול לשבור אותו, לחתוך אותו ברגע. אבל כשהוא נהיה 10, 20 ביחד, 50, 100, 200, ככל שיותר, מה שתנסה לחתוך לא תוכל. אחד אחד תוכל לחתוך אותו, אבל שזה יהיה בקבוצה לא תוכל. אומר הגאון חידה, מכאן אדם ילמד שגם מצוות שאדם עושה, שאדם בא לעשות מצוות, לא יעשה מצווה אחת אחת, תמיד ישתדל לעשות מצוות כמה בבת אחת. למה? מי יעשה מצווה אחת, מי יודע, תגן עליו או לא תגן עליו, אבל שעושה מצוות הרבה ביחד, ודאי יגנו עליו. אם לא זאת זאת, ואם לא זאת זאת, ואפילו מצווה חלשה שאין כמה, וכן אם יש לו אפשרות לעשות מצווה ביחיד או מצווה ברבים. אומר הגאון חידה, העריך בזה מאוד. למה אמרו ברוב עם הדרת מלך? וזיכוי הרבים זה דבר גדול מאוד. כל מצווה שהיא של רבים זה זכות עצומה פי כמה וכמה, פי מיליונים ממצווה של יחיד. אפילו שהרבים הם עשרה, אתה יכול לעשות אחד או יכול לעשות מצווה בעשרה, זה לא פי עשר, זה יכול להיות פי מיליונים. זה כוח של מצווה שאדם עושה כמו שצריך לעבודת השם. אז מכאן רואים כוח של האחדות כמה היא חשובה. והאמת שכל עניין העומר שדיברנו, דיברנו על זה לפני שבוע בשבועיים, ולמה דווקא עיקר הזכר שעושים לאבל של תלמידי רבי שמעון בר יוחאי זה בסערות, משאירים את שער הראש, שער הזקן, למה דווקא השיער? יש בזה הרבה רמזים. רבנו ארי העריך שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של ההלכות, ולכן כתוב קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, זה השיער של הראש, זה רמז השיער. תלמידים שלו היו רומזים לשערות, אבל הוא אומר שים לב שהשיער, כל שערה צומחת באופן פרטי יחיד, יש לה גומה שלה. למדנו את זה במדרש בשבת האחרונה פרשת טהרות, שאמר שמה שכל שערה יש גומה שלה, ואם יצמחו שתי שערות בגומה אחת יכהה מאור עיניו של אדם ויכול למות. אבל השערות כשהן צומחות, אתה רואה אדם עם שערות, כולם יחד נראה שערה, אתה לא רואה שערה שערה, וכולם צומחות באחדות, הולכות לאותו כיוון, הולכות ביושר. כשאתה מתקרב, צריך להתקרב ממש, אתה רואה, אז אתה יכול להבחין לראות השערה, כל שערה ושערה. אבל מרחוק נראים כל השערות יחד באחדות. שערות זה דבר של אחדות, גם המים לשון אחדות. לכן אמר אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. כל שיקח מוסר מן המים, איך שהמים הכל הולך ביחד, הכל הולך באחדות אחת, הכל הולך בכוח אחד. לא, גולגולת שצפה על פני המים, גולגולת זה דבר של מחשבה, זה מוח. הטיפש שהוא רואה דבר, ממה הוא מתפעל? מהחיצוניות שלו, הוא לא מסתכל על הפנימיות. אז זה בחינת גולגולת שצף על פני המים. אמר לו על דעתפת התפוך, הכוונה האיש הזה יש לו מחשבות אבן, טיפשות, המוח שלו טיפש, לכן הוא מת. בסוף מטיפייך יטופון, הכוונה גם אלה שחושבים מחשבות אבן, מסתכלים רק על החיצוניות, שהם לא יהיו שווים כלום. אבל האדם צריך ללמוד מוסר מכל דבר ודבר. רבנו משה אלשיך עליו השלום כותב על הפסוק כולך אדוני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, זה פסוק בתהילים. מה פירוש כולך השם חסד, חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? יש בזה הרבה ביאורים. אחד הביאורים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם לפי התוצאות של המעשה עונש, כי אוי ואבוי היה אם הקדוש ברוך הוא היה משלם לאדם תוצאות מעשיו, כי לא יצדק לפניך כל חי. אף אדם לא יכול לצאת שלם, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לפי המעשה עצמו. אמר המגיד מדובנה, מעשה היה באדם אחד שהאיש הזה היה עגלון ונסע, היה נוסע מעיר לעיר, מוביל אנשים, מוביל סחורות וכדומה. יום אחד הגיע לאיזה עיירה, היה שעת לילה, חורף, העגלה שלו טבעה בתוך הבוץ והסוסים רתומים לעגלה, נכנסו בבוץ, העגלה שקעה, הסוסים יצאו, החבל נקרע, עכשיו צריך לחבר את העגלה לסוסים, להוציא, אין חבלים, הכל הוא נמצא בדרך, מה יעשה? הרזרבה והכל הלך. הלך, אמר להם תחכו רגע לאנשים שיושבים בעגלה, יצא, הלך ואמר יש פה עיר קרובה, אני אגש לשם לראות, מצא איזה חבל. מגיע לעיר, לא מוצא, הכל סגור, לילה. הולך, 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 הגיע למרכז העיר. שם המקום, איפה הקניונים, איפה המדרחובים, איפה השיקורים נמצאים שם. ראה איזה אולם אחד ענק, הוא לא שם לב, זה עגלון כפרי, טיפש. שם היה איזה מסיבה גדולה, ולא פחות ולא יותר, המלך בכבודו ובעצמו נמצא באותה מסיבה. ואיתו כל השרים, כולם עושים שם חגיגות, חוגגים שם, ואוכלים ושותים וזמרים ונגנים לפניהם. שם אז היה, לא היה כמו היום, יש תאורה, חשמל של היום, היו שמים כל מיני לפידים, כל מיני נרות, קנים של שעבה, של שמן, חלב, בחלך, לחש, וגם חרב נחום היה להם גם כן, כמו הוא עם חרב נחום. היה כל המינים, וכולם היו קנים של לוסטרות כאלה תלויות בגג, וכולם קשורים עם חבלים. החבל הזה היה קשור חוצה עם היתדות שיש לבניין מבחוץ, קשרו את זה לעמודים, והחבלים מצד לצד קשורים, וכל המנורות תלויים עליהם. זה הטיפש הזה, לא שם לב, הוא מחפש חבל. איזה חבל ראשון שהוא ראה, מצא את החבל הזה. טוב שלא מצא איזה חבל תלייה. מצא את החבל הזה, אמר, הנה חבל טוב, עווה, תפס אותו, זה חבל עווה מאוד. הלך מהר, הביא איזה סכין חדה מאוד, חתך אותה, והוציא את החבל, ורץ לקשור את העגלה עם הסוסים, כדי להוציא. עכשיו שהוא חתך את זה, החבל הזה היה תלוי בכל הקנים, היו יושבים שם המלך, זה היה בדיוק השיא של השמחה הסעודה, המלך והשרים אוכלים ושותים ושרים ומרקדים לפניהם, פתאום נקרא, וכל הלוסטרות שם שהיו תלויות ועל התקרה שם ענקית התחילו ליפול בזה אחר זה. התחיל שריפה, מסכנים האנשים, אשר לחרב לחרב, אשר לאש לאש, אשר השמן אכלה אותם השמן, אשר השעבה השעבה. זה צועק מכאן וזה צועק מפה, זה בא בכדו וזה בא בחביתו, כל אחד זה פצוע מוכה עזוב דם, זעקה וחושך, ורמסו אחד את השני, נהיה שם בלגן אדיר. דיים יש משטרה, שוטרים מסתובבים בחוץ, הבינו שיש פה משהו, אמרו אולי זה חבלה, פיגוע, יש פה איזה מפגע. מי זה המפגע? רץ, הוא ראו אחד שבידו החבל, והוא רץ שקושר את העגלה. מהר תפסו אותו והביאו אותו לבית האסורים, חקירות, מכות, זה גנבתי חבל, מה עשיתי? גנבתי חבל סך הכל. הביא אותו למשפט אחרי שבוע, הביא אותו למשפט, הביא אותו למשפט, עמד הקטגור והתחיל להגיד, כך זה עשה, כך עשה, כך וכך הרוגים, כך וכך פצועים, כך וכך נזקים, כך וכך רכוש, כך וכך עגמת נפש, זה צריך מיליארדים לשלם כדי לפצות על המכה הזאת. טוב, אמרו, תגיד, מה יש לך להגיד? אמר, אני גנבתי חבל, חתיכת חבל. טוב, מה עושים? עמד המלך, היה לו, היה רחום וחנון, אמר, תשמע, האמת, לפי תוצאות המעשה, זה מגיע לו עונש היום ונורא, צריך לו גזר דין מוות 100 פעם. אבל הוא מסכן, הוא התכוון לעשות צער, לא התכוון, הוא התכוון רק לחתוך את החבל הזה. אמר, כיוון שהתכוון רק לחתוך חבל, שלם חבל ותלך. זהו. אומר, זה ככה גם אנחנו. אדם לפעמים לא מתפלל מנחה, לפעמים לא מתפלל ערבית, לפעמים מדבר לשון הרע, לפעמים עשה איזה דבר, אז מתוך כעס, מתוך צער, מתוך לחץ, מתוך איזה סיבה, עשה איזה עוון, או זלזל באיזה מצווה. אבל האדם לא יודע, כל מצווה ומצווה יש לה איזה מקום שם למעלה, בגן עדן, איזה, כל תפילה יש לה מקום. הרשש אומר, אדם מתפלל ערבית, צריך לדעת, למשל, מגיע הזמן ערבית, מתפלל ערבית, כל תפילות ערבית, מי הראשונה שהתפלל אדם הראשון, בששת ימי בראשית, עד התפילה הזאת, כולם מתחברים יחד, כולם עולים. התפילה שלנו עולה למקום אחד גבוה, איפה שהיה תפילה ערבית של אתמול. תפילה ערבית של אתמול עולה למקום של שלשום, של שלשום, של יום לפניה, של יום לפניה, יום שלפני פניה, עד הערבית הראשונה של אדם הראשון. נמצא כל תפילות ערבית שהיו, כולם עולות. וכן מחורת, שחרית, אתה לא חושב רק השחרית שלך עלה, שחרית שלך עלה לאיפה שהיה תפילת שחרית של אתמול, ושל אתמול ושל שלשום, ששלשום זה שרשרת, אז אתה מעלה את כולם. נמצא ככל שהדורות יותר מאוחרים, הזכויות שלנו פי כמה וכמה. וכן אדם לומד תורה, אתה עושה צדקה, אדם לא יודע איזה פעולות עושה, אותו דבר בעוונות. חס ושלום, אדם עושה עוון, עושה אנחנו קרובים יותר לביאת המשיח. כל עוון אחד קטן עושה פגם גדול מאוד. זה הדבר אהבת ישראל, הימים האלה, כמה נצטווינו על אהבת ישראל, נצטווינו על האחדות בעם. חס ושלום, כל מחלוקת, כל לשון הרע, כל קטטה, כל דיבור אסור, כל כללה, כל דיבור נבלה, כל דיבור גנות, כל דבר ודבר יכול לפגום. ואם יבואו לדון את האדם, אוי ואבוי לו, כמה עולמות הוא מחריב, כמה מנורות הוא מחבא, כמה קלקולים הוא מקלקל, כמה חבלות הוא מחבל. והצדיקים בגן עדן צועקים, יש הרשע שאומר שהמלאכים נקראים רצים, ככה כתוב בפסוק בנביא. אבל יש רצים לקראת רצים, כמו שכתוב בבית המקדש היה תא הרצים. מה זה תא הרצים? אומר המלאכים, הם מחכים שאדם יעשה איזה מצווה, רק הוא עושה, מיד חוטפים אותה ורצים להביא אותה לפני הקדוש ברוך הוא. וכנגדם יש רצים אחרים שהם רצים להביא את העוונות שהאדם עושה, ואלה נקראים רצים ואלה רצים, רצים לקראת רצים. כשאדם בא לעשות תשובה, מיד רצים המלאכים של התשובה, של המעשים הטובים שלו, ועוקפים את המלאכים ההם, משיגים אותם. שם מותר לעקוף מימין, משמאל, מכל הכיוונים, העיקר פיקוח נפש, דוחי הכל, והם משיגים אותם. אז כמה אדם צריך להיות זריז ונזכר בעבודת השם. אומר על שחולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אז פירוש אחד זה הפירוש הזה, מה החסד שעושה הקדוש ברוך הוא? שלא מסתכל על התוצאה של המעשה, אלא המעשה עצמו. אדם גנב חבל, משלם על חבל. נגיד עשה חס ושלום חילול שבת, משלם על חילול שבת. אבל אוי ואבוי אם ידון אותו כמעשיו, כמו שאנחנו אומרים ביום כיפור, ואם אתה דן אותי כמעשי, אלי לי אוי אלי הנפשי עליי, כי אוי ואבוי לא יצדק בפניך כל חי, אם אנחנו לא יודעים איזה פגם אדם עושה למעלה. אבל הוא אומר עוד ביום, ידוע שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אם אדם לוקה באיזה דבר, צריך לדעת יש עניין בדבר הזה. או למשל דווקא שבתות שלו לא, הוא יש לו תמיד תקלות ביום שבת, סימן משהו לא בסדר עם השבת שלו. אפילו ביום, בשעה מסוימת, במקום מסוים, בעבר מסוים הוא נפגע, מיד צריך לדעת שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. לכל דבר ילמד מוסר. למה? שמביאים עונש בשמיים, הם לא מביאים אותו בשביל עונש, אלא בשביל לעורר, זה פעמון הזעקה, לעורר את האדם לשוב בתשובה באותו עניין, באותו חפץ, באותו עבר, באותו כלי. אומר זהו, הולכה שם חסד, מה החסד של הקדוש ברוך הוא? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אדם חטא בידו, לוקה בידו כמעשהו. ואז הוא אומר, מה אשמה היד הזאת שנפצעה או נשרתה? כנראה עשיתי בה איזה עוון, מיד הוא מתקן. אדם נתקלה רגלו באיזה דבר ונפגעה, מיד יודע, צריך לחשוב, לאן הלכתי היום, לאן הלכתי אתמול, מקום לא טוב, כנראה עשיתי דבר לא טוב ברגל, שזה קיבלתי מכה ברגל. לכן פגוע בעין, פגוע באוזן, כל איבר ואיבר באדם ששם נפגע, צריך מיד לחקור ולדעת איזה עוון עשה. וזה החסד של הקדוש ברוך הוא, ולך השם חסד, כי אתה תשלם במעשהו. שפו הלל, היה לו שאלה, מה אמרנו? אף הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים. אומר בסדר, שאדם חי והוא מקבל מכות, אז אתה אומר יפה שהוא מקבל מכות, ועל ידי המכה הוא יעשה תשובה, יתבונן קצת באיזה עבר נפגעתי, ושם אני צריך לתקן. אבל אדם, אז אם המיתו אותו, מה הוא יתקן? כבר יכול לעשות תשובה? הלא למדנו שאחרי שהאדם מת אין לעשות תשובה. הירושלמי אומר, יש תקיש היה מראש כנופיה של שודדים, היו לו חברים איתו, חברים בכנופיה של השודדים. באותו יום שמת ריש לקיש, באותו יום מתו השודדים. ריש לקיש עשה תשובה, כל ימיו 40 שנה היה בתשובה, הם לא עשו תשובה. את ריש לקיש הכניסו לגן עדן, אותם הכניסו לגיהנם. היו לצעוק, אמרו יחד איתו היינו בשוד, בכל היינו יחד. אמרו להם, מה אתם מדברים? זה עשה תשובה, נהיה תמיד חכם וצדיק, והם לא. אמרו בסדר, מה הבעיה? תקחו לשחור אותנו עכשיו, איפה יש ישיבה לבעלי תשובה פה? יש פה איזה מוסד, משהו, זה נלך. אמרו להם, לכו, מה תשובה? פה אין תשובה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, או מי שלא טרח, אין לו מה לאכול בכלל, אין מה יאכל, אין כלום. יאכל מכות, יאכל עקרבים. אז אומר, זהו, לך השם חסד, אז זה עכשיו אחרי שמת. מה אתה נותן לו לתקן? אומר, אתה יודע מה יתקן? לאחרים. שכשרואים שאדם מת ואדם מקבל מכה, אז האחרים לומדים. זה אמר, על דעתפת, התפוך, כוונה מידה כנגד מידה. על דעתפת, באיזה דבר שאדם חטא, שם מכים אותו. ואם תאמר, וכשהוא מת, מה? סוף מטיפה יחיתופון. הכוונה, אחרים שעשו אותו מעשה שזה עשה, רואים, הנה החבר שלנו, תראה מה נהיה לו, איפה הוא עכשיו בעולם האמת, בטח הוא מתחרט, הוא מצטער, אז בואו גם אנחנו נחזור בתשובה. וזהו בסוף מטיפה יחיתופון, לא שחלילה הוא מקלל אותם, אלא הוא מאחל להם שישובו בתשובה ויראו. ואמרנו, מה זה אף הוא ראה? למה מספר שהלל ראה? לאמרו המפרשים ככה, בנוהג שבעולם, כשיש איזה דבר חדש, אירוע חדשותי, דבר מוזר, כולם רצים לראות. יש ברחוב כעת איזה דבר מעניין, משהו מוזר קרה, ראו גולגולת צף על פני המים, יאללה, כל ילדי השכונה, ילדים הם הראשונים להודיע, ואחר כך כל המבוגרים, כל הרחוב יצא. אבל חכם שיושב בית המדרש, מה יש לו לצאת לראות? הכל כתוב בתורה, יושב לומד. הלל היה נשיא ישראל, מה יש לו לצאת ללכת לראות גולגולת לא זה? אומר כאן, אמר הלל, אם יש דבר כזה גולגולת צפה במים, זה יש מה ללמוד מזה הרבה מוסר, ויש הרבה ללמד את האנשים. גם אני אצא, הוא סגר את הספר והלך לראות. לכן אמר, אף הוא ראה, אף הוא ראה. כל האנשים ראו, והלל לכאורה לא צריך לראות, אבל הוא אמר, גם אני אלך לראות. ואז הלך לראות את זה, כי הוא אמר, כאן יש מוסר לראות. ואז ראה ואמר מה שאמר. עכשיו, מה זה אמר אף הוא ראה? למה אף? הוא ראה, מה זה אף הוא ראה? אלא, תדוע, כל מילת אף היא מילה שלילית. מורה אומרת, יש כמה שפתחו באף ואכלו אותה בסוף. סימנם, אמר הרב חידה, קנאה. קוף נון א' ה'. אחד הדברים שבאים לידי חס ושלום פירוד הלבבות, שנאה וכדומה, זה בא מקנאה. שאדם מקנא בחברו, רואה את חברו מצליח, והוא חושב שהוא לא. תמיד מסתכלים על השכן, חושבים אצלו הדשא שלו יותר ירוק. איך אמר הגאון בן איש חי? כל אחד חושב שהוא יש לו צרות הכי קשות בעולם. הצרה שלו צרה הכי רצינית. הרב יש לי שאלה פיקוח נפש. גם תחשוב עוד מעט נשמתו יוצאת. חושב הוא הולך למות. אחרים חושב הם בשלווה, אדם לא יודע מה יש לאחרים, תמיד אדם כך נדמה לו. אז זה טבע העולם, אבל אדם צריך להיות בעל נחת רוח. הלל הזקן היה ידוע כאיש ערך אפיים, לא היה לו לא קנאה ולא כלום. אף, אמרנו יש ארבעה אמרו אף. אחד זה דתן ואבירם, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. אף זה מילה קשה, אף. זה קורח ועדתו. אחר כך הנחש אמר אף. אף כי אמר אלוקים, מכל עץ הגן אכול אוכל. אבל כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו, ויתם כאלוקים, ודאי טוב ורע. דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. אף, הוא פתח באף. אחר כך שר האופים אמר גם כן אף. הוא ראה שפתר יוסף חלום טוב לשר המשקיעים. אף אני בחלומי. אף אני. והאחרון, אחרון, לא חביב, מזה, זה מיודענו משכבר הימים. והמן הרשע עם מח שמו וזכרו, בן המדת ההגגי. אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשת עם המלך, כי אם אותי, וגם למחר אני קרולה עם המלך. כמו ילד קטן הוא מדבר. הרב חידה אומר, סימן שתזכור את זה, קנאה, ראשי תיבות קנאה. קוף זה קורח, קורח ועדתו. אף לא אל ארץ. נון נחש, א' זה אופים, שר האופים, אף אני בחלומי, ה' זה המן הרשע. אלה כולם אמרו אף. כל מי שפתח באף, מה זה אף הגאה, אומר גם אני, גם אני. כל דבר רואה אצל אחרים גם הוא רוצה. מה? כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. כי ממך הכל מידך נתנו לך. מה אמר בן עזאי? במקומך יושבוך, משלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן בחברו. אדם כל מה שרואה אצל אחרים צריך לדעת, זה מגיע להם, יגיד מגיע להם, שלהם לבריאות. אני מה שמגיע לי גם אני אקבל. אסור לאדם חלילה להרהר אחר מידותיו יתברך. מי היה שלם במידה הזאת שאני זהר מאוד מקנאה? זה הלל הזקן. כל הזמן היה שמח. אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? אם לא עכשיו, אם מתי? תמיד היה שמח. הוא היה שמח בשמחת בית השואבה, אמרו עליו, שהיה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. הוא היה שמח. כל כך היה שמח. אז תמיד היה עם ביתן. כל כך היה ענב. אז שכתוב, כתוב, ידוע, היה אומר לנו הגאון, מורנו, הרב מנצור בן שמעון, נפטר לפני כמה חודשים. למדנו אצלו בישיבה, פורת יוסף, היה שהיה תלמיד כועס, היה אומר, תראה, 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 תיגע לו באף, תראה איך האף שלו חם, חם. זה האף, האף, זה כשאדם כועס, מקנה מהשני, האף שלו מתחמם, בחרה האף. אומר אבל, סגולה שאדם יירגע, הרב חידה כותב, הוא היה אומר לנו, תגיד לו, הלל לא יקפיד. זה סגולה, מזכירים את הלל, בשעת לא מיד בשעת הכעס, כתוב אל תרצה אותו בשעת כעסו, אבל אחרי זה תגיד לו הלל. אדם שומע הלל, זה סגולה להוריד את הכעס, סגולה לבטל את הכעס. יזכיר הלל, או הוא בעצמו הכועס יזכיר הלל כמה פעמים, יזכיר כמה. הפעם אחד שאל אותי עד כמה, אמרתי לו תגיד אפילו מיליון עד שתפסיק לכעוס, עד שתתעייף. תגיד, אם אתה כועס מגיע לך, תגיד הרבה פעמים. ואלה שמו לא יזכירו לו, יגידו לו הלל לא יקפיד, יענו כבודו כמו הלל, לא יפה שיקפיד, ואז זה ילך הכעס ממנו. למה הלל היה ענו ותן לערך הפיים, כמו שהגמרא אומרת, מעשה בשניים שהמרו זה את זה, ואז הלכו בערב שבת, מי ילך ויקניתנו, יקבל 400 זוז, אמר אחד אני ילך ויקניתנו, מה שעשה לא הצליח. זה היה אותו אחד. אז הלל אין דרכו לדבר בתקיפות, תמיד לדבר דבריו בנועם מתק שפתיים. זאת אומרים עניו, ענוותן כהלל. אבל פה דיבר בדין ומשפט, לכן אמר אף הוא, הלל שתמיד הוא מדבר דברים יפים ודברים מתוקים, ואין אצלו לכעוס, אין אצלו לצאת מהגדר השיווי המשקל האישי שלו, בכל זאת, מה הוא אמר? אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. למה? לא יכול לסבול הלל לראות אדם שאין לו מחשבה. מה זה גולגולת צפה? הרי מה יש בגולגולת? בגולגולת יש מוח, שכל. יש אדם שמסכן, הוא רוקן את השכל, שם שם תבן במקום השכל. אז זה לא חושב, הוא הכל עושה מן השפה ולחוץ. תפילה מן השפה ולחוץ, תורה מן השפה ולחוץ, מצוות מן השפה ולחוץ, הבטחות מן השפה ולחוץ, ענייני שמיים וענייני ארץ, הכל מן השפה ולחוץ. וכן אמר, אף הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים, והכל צף, כמו שאמרנו, מעל פני השטח. לא מסתכל לעומק, כל מאוד שטחי, מאוד רדוד. אמר, דעת פת התפוך, איך אתה לא חושב של מה באת לעולם הזה? מה השליחות שלך? מה השם דורש ממך? דע את אלוהי אביך ועובדהו בלבב שלם. יש כמה וכמה פסוקים שמורים שאדם צריך לעשות מצוות עם עומק, עם תוכן, עם משמעות, עם הבנה, לא לעשות ככה שטחי, לעבוד את השם כמו שצריך. יש, מה היה המעשה הזה האמת של המשנה הזאת? יש, זה מובא בדיוק עם מסכת סוכה, מסכת סוכה דף נון ג', מובא הקטע הזה של המשנה באבות על הלל. והגמרא ממשיכה לסדר היום, אבל רש"י שם במקום התנדב לנו קצת פרטים. הוא אומר רש"י שהיה מעשה עם איש אחד שלא שהטביעו אותו בנהר, שימו למה רש"י אומר, הרגו אותו, רצחו אותו וחתכו את ראשו וזרקו, אחרי שהרגו אותו לקחו את הראש וזרקו את זה למים. במים כנראה באו דגים, אכלו את כל מה שהיה שם, ומי יודע, אולי זה היה בן דוד של סדאם חוסיין, זה אחד, אכלו לו את האוזניים, את הלשון, את המוח, נשארה הגולגולת צפה על פני המים. ואז פתאום הגולגולת הגיעה לאן שהגיעה, וזה היה רוצח, ככה שהיא אומר, זה היה איזה רוצח אחד שבאו רוצחים והרגו אותו. אז קודם הרגו אותו ואחר כך זרקו את הגולגולת. יש מפרשים שרצו לומר שזה מת בתביעה, ראשי לא מסכים עם הביאור הזה. לפי ראשי במסרת סוכה זה מדובר ברוצח שהתיזו את ראשו בסייף, כך היה משפט הרוצחים, והשליחו את גולגולתו לתוך המים, ולימים אכלו הדגים וצפה הגולגולת על פני המים וכולם באו לראות. ואז הוא אומר לו, על די התפעת התפוך, אומר ראשי שאתה הצפת, הציפו אותך. הסבירו שלא סתם ראשי, ראשי ידוע שכל מילה שלו שווה זהב. דין רוצח זה בסייף, ככה בתורה ראינו, הרוג יהרג, הוא צריך להרוג אותו. אדם שהורג, הורגים אותו בסייף. סייף זה חרב, אז לא בתביעה. אנחנו יודעים מה זה אצל נדרין, הגמרא אומרת, אף על פי שבטלו מיום שחרב את המקדש, אפילו שבטלו ארבע מיטות בדין, אבל דין ארבע מיטות בדין לא בטלו. מי שחייב שריפה, אז נופל באש, מי שחייב חנק, נופל במים, מי שמידה כנגד מידה לא בטלה. מה שאדם עושה, מקבל את העונש שלו. אז כשראה את הגולגולת צפה, אמר, למה זה גולגולת? איפה הגוף? זה חתכו לו את הראש. זאת אומרת, הוא מת בסייף, לא מת בחנק, כי רוצח דינו בסייף. עכשיו הוא צף כדי שכולם יראו וישמעו ויראו, כי כך מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, כדי שהבריות ייקחו מזה מוסר. אז אמר, זה רוצח שמגיע לו רעה, שהוא יקבל עונש על הרעה הזאת למות. אז עכשיו ראה הלל אמר לעם, שימו לב, מזה אפשר ללמוד שני דברים. דבר אחד אפשר ללמוד, שאדם נענש על כל רעה שהוא עושה וגם יכול למות עליה. דבר שני, שיש עונש למת גם אחרי מיטה. יש הרבה חושב שברגע שהוא מת די, הוא גמר, עכשיו יותר לא יכולים. כמו שטיטוס הרשע, מה הוא אמר? שהוא ימות, יקחו אותו, ישרפו אותו באש, בתנור, ויצאו עם מטוס, הליקופטר, אני יודע, עם ספינה, אז היה ספינות, לא היה הליקופטרים, ויפזרו את האפר שלו על פני 7 ימים. 7 ימים. למה? שהקדוש ברוך הוא לא יוכל, חס ושלום, להיפרע ממנו. והוא הטיפש הזה, א', יש לאדם נפש. גם גוי יש לו נפש, לא נשמה, אבל נפש. שנית, הקדוש ברוך הוא לא יכול, הכל עושה. אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. אפילו נאחד בין שני עריות, הקדוש ברוך הוא פורע. נפרע לנו מצרנו, המשלם, גמול, לכל אויבי נפשנו. אין דין כמו שהדין שהקדוש ברוך הוא עושה. אז זה שיש עונש למת בעולם הזה, זה פלא פלאים. גמרא בסנהדרין אומרת, בדף מ"ז, שלפעמים האדם יש לו חטאים, שנפרעים ממנו בחייו, וגם אחר מותו פה, לא שמה. שמה אז אנחנו יודעים, יש גיהנם, יש כפר קלע, יש כל מיני דינים. אבל גם פה בעולם הזה, פעמים יתפתח קברו, יתבזה המת, יענש, יש כל מיני דברים. וזה שגולגולת צפה, אין לך עונש גדול מזה. אין לו מנוחה גם בעולם ההוא. לא קברו אותו, לא זכה לבוא לקבר ישראל. והגולגולת שלו צפה על פני המים. אז זה, לכן בא ואמר, זה הגמרא אומרת שם, רבי נתן אומר, סימן יפה למת שנפרעים ממנו בעולם הזה. לפעמים ברמינן מתבזה המת מאיזה צורה, זה טוב במקום שיתבזה שם. כדאי שיתבזה פה, שלא יתבזה שם. לכן בא הלל הזקן להראות לנו את הדבר הזה. יש גמרא מסכת תמיד, מלמד אותנו גם מוסר השכל. עכשיו סוגיה מאוד מעניינת, בדף למד ב', הגמרא מביאה על אלכסנדר מוקדון, זה היה יווני ששלט על כל העולם כולו. והוא היה בתקופת תחילת בית שני, בזמן, איך שאנחנו קוראים פרקי אבות בהתחלה, שמעון הצדיק, בזמן שמעון הצדיק, היה אלכסנדר מוקדון. עזרא הסופר היה אז, יהושע הכהן גדול, הגאי זכריה ומלאכי ושמעון הצדיק, באותה תקופה היה אלכסנדר מוקדון. הוא שלט על כל העולם כולו, וגם פה על הארץ הזאת הוא היה שולט. הוא הלך לחכמי הנגב, שאל אותם כמה שאלות, שם יש סוגיה ארוכה, שאל אותם כל מיני שאלות והשיבו לו על כל השאלות שלו. בסוף, אחרי שראה שהוא לא יכול לנצח אותם והם חכמים גדולים, חכמי ישראל, אין תורה כתורת ישראל, אמר להם, בסדר, אני רוצה להגיע למדינת אפריקה. זה לא אפריקה של היום, זה אפריקה של אפריקה אחרי קו המשווה, מעבר להרי חושך. אמרו לו, אתה לא תוכל ללכת. אמר להם, אני לא שאלתי אתכם אם אני יכול או לא יכול, אני רוצה הכל לעשות, אני שאלתי אתכם איך להגיע לשם. אמרו לו, אתה צריך לקחת חמורים לובים. עוד פעם, חמורים לובים כבר היה ביציאת מצרים, שמענו, קדאפי שלח לנו חמורים. אבל עכשיו בזה מה חמורים? אמרו לו, רש"י אומר, אלה יודעים ללכת גם בחושך. חמור לובי, תיקח אותו גם בחושך, הוא מכיר כל הכיוונים. איזה כיוון שאתה רוצה, ייקח אותך. ואמרו לו, אחר כך תיקח חבלים ארוכים, שם כתוב כיבורי, חבלים של פשטן. למה שתדע לסמן את הדרך איך לחזור, חושך שם. יש מקומות שאין שם אור. 6 חודשים, לא 6 חודשים, 9 חודשים בשנה, יש מקומות 11 חודש, רק חודש אחד, חצי שעה ביום יוצאת השמש ושוקעת. יוצאת מפה, ככה, מהצד הזה, ומיד שוקעת. אחרי חצי שעה שוקעת. אז תיקח איתך חבלים לכיבוריהם, ותגיע לשם. טוב, הוא התחיל לעשה את זה. הוא הכל יכול, יש לו עבדים, לרוב מיליונים, במיליונים. הביא עבדים, והביא חבלים, הביא חמורים לובים, את כל החמורים הלובים שיש, ביבשה, באוויר ובים, הוא גייס. והלך, הגיע לאפריקה, עד שהגיע לאיזה מדינה אחת, כולם היו נשים שם. עבר את הרי החושך. התפלא, מדינה אחת שלמה נשים, צר על המדינה הזאת, וכולם, החיילים, הצבא, ראש העיר זה אישה, מבקרת המדינה אישה, יועץ המשפטי אישה, ראש הממשלה אישה, נשיא אישה, אשת ראש הממשלה אישה, הבת של ראש הממשלה אישה, אמא שלו אישה, כולם נשים, מה זה, מה הולך פה? ואלה, צר עליהם, אמרו לו, תשמע, הנשים, יצאה אישה אחת, אמרו לו, תשמע, מה באת פה לעשות? אמר, אני רוצה לכבוש את המדינה. אמר לו, טיפש כמוהו, אם אתה תכבוש אותנו, מה תגיד? ניצחת מדינה של נשים. הוא ניצח נשים. או מצד שני אנחנו נהרוג אותך. יש סיכוי גם, תביא את זה בחשבון, שיכול להיות שנהרוג אותך. נהרוג אותך, מה יגידו? אלכסנדר מוקדון שלט על כל העולם, כבש את כל העולם, בסוף נפל ביד נשים. אמר, אתם צודקים, טוב, אני לא עושה מלחמה, נעשה הסכם שלום. בסדר, אז עשה איתם הסכם שלום, פתחו לי, אני רק אבוא, עשה איתכם ברית ואלך. נכנס בפנים, עשו הסכם שלום. טוב, הסכם שלום צריך סעודה, מלון, צריך לבוא במלון, קינג דיוויד, קינג אני יודע מה, הילטון, עשו סעודה גדולה. מה לסעודה? לחם, אין לחם, הכל כיכרות זהב, צלחות זהב, מזלגות זהב, מרק זהב, שקדי מרק זהב, ממולאים זהב, עוף, רבע עוף זהב, בשר זהב, שניצל זהב, כל מה שהוא אומר להביא לי הוא מזמין, הכל זהב, כל מיני מאכלים, הכל זהב. מנה הראשונה זהב, מנה אמצעית זהב, מנה אחרונה זהב, ארוחת בוקר זהב. מה זה? אפילו חלב היה מזהב. איך יכול להיות? אבל אם תגידו, אצלכם לא אוכלים דברים אחרים, אתם אוכלים זהב? וזה אתם מכבדים את האורחים שלהם? בא אישה אחת, אמרה לו, כנראה לא לך לאכול במדינה שלך ביוון, אתם מתים מרעב, באת עד לפה לאכול. אמרנו, אם באת משם עד לפה בשביל לאכול, אז הבאנו לך זהב כנראה, כי אוכל לא יכול להיות שאין לך. אז קיבל מוסר והבין, הם נתנו לו בכלל השקפת עולם, אלא הוא מה חיפש? כמו יש כאלה, הולכים מהודו, הולכים לשנחאי, הולכים לבנקוק, לקוריאה, לא יודע לאיזה גיהנם, לחפש את האושר, לנקות את הראש, לחפש את האמת, הוא מחפש את האמת. מה אתה מחפש? זהב, תן זהב. כי אם אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, איפה שאתה נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא. מלוא כל הארץ כבודו. מה אתה מחפש? אמרו לו, מה אתה מחפש? התחיל לחשוב, אמר, אז עכשיו הבנתי, אני הייתי טועה, הייתי אבא להייתי. הלך, אומרת הגמרא, אמרו לו, עכשיו, אצלנו כותבים, כל מבקר שבא לפה, צריך לכתוב את שמו בספר האורחים, ויכתוב איזה סיסמה, איזה דבר, שנלמד ממך משהו. אז יש להם ספר האורחים. איפה ספר האורחים? על החומה של העיר. כל מי שביקר פה, כותב על החומה. הוא לקח. זה קולמוס, וכתב על החומה, אני אלכסנדר מוקדון, כבשתי את כל העולם, וטיפש גדול הייתי. והוא כותב על עצמו. ועד שבאתי למדינה הזו, ונשים לימדו אותי חוכמה. וכתב, ועזב את העיר, ויצא משם. אבל הגמרא אומרת, היה עייף כבר מכל התלאות שעבר, הגיע לאיזה נהר, היה שם נהר, יש שם כמה גרסאות בגמרא, איך הגיע, מה הגיע, מאיפה הנהר, מה הנהר, העיקר הנהר הזה היה לו מים מיוחדים, מה מיוחדים היו? הוא אמר לחיילים שלא היה לתרדו, נשב לאכול, אז הם לוקחים איתם כל מיני מנות קרב, שימורים, הוציאו שימורים, שימורים, הוציאו שימורי דגים, בואו לשטוף אותם מלאים מלח, הדגים היו מלוחים הרבה, אי אפשר לאכול אותם, צריך לשטוף אותם במים, ניסו אותם לתוך המים, והנה נהיה אקווריום אחד גדול, דג אחד רץ מפה, דג משם, קמו נהיה תחיית המתים, נהיה פתאום. מה הולך פה? חזון העצמות היבשות? ואיזה כל אחד בא מביא את הדג שלו, ישטוף, טפ, קפץ הדג והתחיל נשמת מידו וקם לתחייה. וכך כולם אמר, אלה המים של גן העדן. אלה המים של גן העדן, תחפשו מאיפה המקור של המים. עלה, 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 מצא מקום גן העדן. גן העדן נמצא, כך כותב על השש, ליד קו המשווה. קו המשווה באפריקה, שם גן עדן, שם 12 שעות יום, 12 שעות לילה, שם מכוון כנגד יום, קיץ וחורף, לא משתנה, קו המשווה. לכן ארץ עדן, לא קוראים לה עדן, עדן על שם עדן, שם זה נמצא גן עדן. אז הלך, הגיע לחומה של גן עדן, לשערים, שם עומדים מלאכים שומרים, לאט החרב המתהפכת לשמור לדרך עץ החיים. התחיל לדפוק, יצא איזה שומר אחד מאיזה ככה עצבני, מאיזה חרק, רק מה אתה רוצה? אמר לו, אני אלכסנדר מוקדון, מי אתה? לא, אלכסנדר לא מוקדון, אין פה כלום, פה כולם אותו דבר. כל המתים, ראית, יש מת, יש לו כתר, יש מת, יש לו זה, כולם אותו דבר. אמר לו, אדוני הנכבד, אני, פתחו לי שערי צדק, אבובה מודיעה, אמר, אי אפשר. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו, אף אחד לא יכול להיכנס לפה, רק מי שימות והוא צדיק, נכנס לגן עדן. טוב, אז הוא המשיך, התעקש. בסוף אמר, אבל אני מלך, אני רוצה איזה ראייה, רוצה איזה סימן, תנו לי איזה סימן. הוציאו לו, הגמרא אומרת, גולגולת. ויש מי שאומר, זה היה עין, אבל גולגולת הייתה. הגמרא, הגרסה של הגמרא שלנו, גולגולת. נתנו לו את זה ביד, הוא לא הולך לקחת הגלגולת הזאת, לא הבין מה זה. טוב, הגיע למדינה שלו, חזר לעירו, קרא לחכמי ישראל, אמר, תראו מה זה הגלגולת הזאת. אמרו לו, שים אותה במשקל, שם אותה במשקל. גמרא אומרת, הביא כל זהב שהיה לו, וכל כסף שהיה לו. מלך, יש לו טונות, מה זה טונות? מיליארדים של טונות של זהב יש לו. שם במוזניים, הגלגולת יותר כבדה. המוזניים קלות, כאילו לא שמת כלום. כל אוויר. כמה כסף ששם וזהב ששם, הביא כיסא שלו מזהב, שולחן שלו מזהב, מיטה שלו של זהב, בית מזהב, הכל שם, כלום. מי מכריעה את כולם? מה זה יכול להיות? עד שקרא לחכמי ישראל, אמר תפתרו את הדבר הזה. אמרו לו החכמים, תשים קצת עפר על הגולגולת הזאת, כי עפר הוא ועפר ישוב. שם קצת עפר, חזרה למשקל האמיתי של ה... אמר, עכשיו הבנתי מה הם הראו לי כאן, שנאמר, שאול ואבדון לא תסבענה. האדם אוהב כסף, לא יסבע כסף. כמה כסף שתיתן לו, רוצה עוד. להפך, נהיה יותר אהב. חושב, אם יהיה לו, כבר אומרת, יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. הוא חושב, אז זאת אומרת, אומר המערם שיף, שאנשים טועים. עכשיו, אדם, למשל, בא לבנק, בהנחה שיש לו יתרת זכות, בהנחה, אולי היה טעות שם, מי יודע, בדרך כלל יש שם אובר. אז נגיד, יש לו, אומר לו, יש לך יתרה 10,000 שקל. ברוך השם, עשיר, הוא מתחיל לחשוב מה עשה ב10,000. יבוא החבר שלו, כמה יש לי? 50,000. באו אלך, ברבה, אתה יש לך פי 5, משהו. אומר לו, מי יותר עשיר? אומר, זה שיש לו 50,000 בבנק יותר עני מזה שיש לו 10,000. למה? אומר, זה שיש לו 10,000 הוא רוצה עוד 10, אז חסר לו רק 10 כעת. אבל זה שיש לו 50,000 הוא רוצה עוד 50,000 שיהיה, אז חסר לו עוד 50,000, אז הוא נהיה יותר עני. אומר אותו דבר, אדם שהיה עשיר בבוקר, היה לו 2,000 דינרי זהב, באו גנבים בלילה וגנבו לו את זה, מתי הוא יותר עשיר? שואל. אתמול בלילה היה כשהיה לו את ה2,000, או היום אחרי שלקחו ממנו את ה2,000? אומר, היום אחרי שנגנב ממנו הכסף הוא יותר עשיר. למה? אתמול בלילה היה לו 2,000, אבל היה חסר לו גם 2,000, אבל היום אין לו כלום, לא חסר לו כלום. אחרי שנגנב ממנו הכסף הוא נהיה יותר עשיר ממה שהיה מקודם. אומר, עכשיו זה עין לא תסבע, אף הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים. מה זה המים? המים, החוכמה, רבותיי, אמרנו התורה היא מים, גם החוכמה נקראת מים. שכתוב לעתיד לבוא, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. הדעת, השכל, החוכמה נמשלה למים. רבה שהיה מלמד תורה לתלמידיו, היה מושיב אותם על הנהר, איפה שיש זרימת מים, מפלי מים, כדי למשכן שמעתתה, שהשמועה תימשך. מים זה מביא לאדם חוכמה, גורם לו זיכרון, מביא הרבה דברים טובים המים. יש מסכת חגיגה, ושם אומרת רבי עקיבא, ארבעה נכנסו לפרדס, היו לו 3 תלמידים, אחד זה אלישע אחר, היה רבו של רבי מאיר, בן זומה ובן עזאי, שהם נכנסו לפרדס. מה אמר להם רבי עקיבא? כשאתם מגיעים לקום אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. מה פירוש אל תאמרו מים מים? מה זה מים מים? זה כוסדות. מים, איפה הם הסתכלו? הסתכלו מקומות, מקום אבני שיש טהור. אמרו אבותינו, הכוונה, מים זה שכל. אל תאמרו מים מים, אל תשענו על השכל שלכם. לפעמים אדם נכנס לאיזה חקירה, הוא רואה איזה דבר לא בסדר בעולם, אז הוא מתחיל לתת הסברים מהשכל שלו, מניח מונחים, ולפי זה הוא חי, וזה טעות, הוא חי בטעות. והאם אדם מפרש דברים באמונה מהשכל שלו, וזה לא נכון. חקירות פרטיות שלו, שנאמר, אל בינתך אל תשען, אף פעם אל תסמוך על השכל שלך, אל תחשוב את עצמך. והאם אדם מחזיק את עצמו לחכם, זו הצרה הכי גדולה. איך אמר שלמה? ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. שואלים מפרשים, מה זה איש חכם בעיניו? מה מדובר פה? בחכם או בטיפש? אם טיפש, ודאי זה טועה. אומר, לא, אפילו חכם, אם הוא מבין שהוא החכם, אז זה אוי ואבוי, זה כבר חורבן אחד גדול. ראית איש חכם בעיניו, חכם תמיד צריך לומר, אני עדיין לא חכם. לכן קוראים אותו תלמיד חכם, שכמה שילמד, עדיין הוא צריך ללמוד עוד. לכן אמר, אף הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים. צפה, יש לו דעות כוזבות, אז צפה על פני המים, הוא לא מוכן להעמיק במים. הזה. לכן אמרו מגלגלין חובה על ידי חייו וזכות על ידי זכאי. אחד הדברים שנצטווינו גם בימים האלה באהבת חברים, כדי שהאדם לא יהיה גורם לתקלה של חברו. לפעמים שהאדם קטרג על השני בגלל שאתה קטרגת עליו, הזכרת את עוונו, הענישו אותו, וכן בסוף יענישו גם את זה שגרם. מגלגלים חובה על ידי חייו. תראה פרעה הרשע, מה עשה לאבותינו במצרים? בסדר, בוא נשאל, היה מגיע להם או לא? ודאי היה מגיע. קודשה בריחו, הגמרא אומרת, לא חשיד דעביד דינה בלא דינה. כלומר, אם הביאה לאדם איזה איסורים או איזה מכה או איזה דבר, זה היה מגיע לו. אבותינו במצרים, מי יודע מה שהיה להם, איזה חובות? רבנו ארי אומר, הם היו גלגולים של דור המבול, דור סדום, דור הפלגה. הרשיעו, הכעיסו את הקדוש ברוך הוא, היו נשמות קדושות, אמר הקדוש ברוך הוא, לא חבל לאבד אותם, הביא אותם במצרים בחומר ובלבנים ותקנו מה שתקנו. לכאורה פרעו היה מגיע לו פרס אחרי זה, אלא הוא עשה את העבודה. אבל לא, כיוון שהוא היה רשע, מגלגלים חובה על ידי חייו, כי בדבר אשר זדו עליהם הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. איפה אנחנו רואים כך? אצל אחאב. תראה בספר מלכים, שם עם המעשה של נבות הישראלי, יום אחד כתוב שם שאחאב בא הביתה, לא אכל, לא שתה, לא רצה לישון, היה בוכה, אבל וחפוי ראש. הייתה שם אשתו איזבל, זו המרשעת שהייתה עובדת עבודה זרה. אמר לו, מה יש לך? התחל לדבר איתו, סיפר לה, ראיתי את קרן נבות הישראלי ואני רוצה את זה, איזה קרן יפה יש לו, אני מלך, לי אין קרן כזה, קנאה, התחל לקנות ממנו. אמרה לו, אל תדאג, הלכה עשתה את כל התוכנית, שם כתוב פרק שלם מה עשתה זאת איזבל. הלכה עשתה כנס וצום וגזרו ובנבות בראש, הושיבו אותו שם בראש, והלכה שכרה עדי שקר. אמרו שנבות הישראלי חס ושלום ברך אלוקים, כוונה חס ושלום להפך, אומרים בלשון סגי נהור, כאילו כלל כלפי מעלה. באו שני העדים וסקלו את נבות הישראלי, הרגו אותו. והיא הלכה, אחאב היה ישן, הלכה אליו, אמרה לו, קום חביבי, קום, הנה הכרם שלך, והלך לקח את כרם נבות. בא אליהו ואמר להם, שם הנבואה קשה מאוד, אמר להם שסופם, שגם אחאב, גם אשתו, וגם לא נגמר הדבר, גם דור אחר כך, הבן שלו, כולם נהרגו באותו כרם, שם מתו. וככה נקמה הייתה שם באותו מקום, והכלבים ילוקו את דמם במקום הזה, למה שעשו מעשה כזה שפן. אבל מה למדנו שם? כתוב, נבות מת, כולם אמרו חס ושלום, אין צדק בעולם. ככה חס ושלום אמרו אנשים. אבל הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, הוא לא נפרע מיד. כלומר, הוא אומר, הוא לווה, הקדוש ברוך הוא מלווה, ואחר כך גווה דילה, אחר כך הוא גווה. אדם צריך לפחד, אפילו ראה עבר 20 שנה, ולא הענישו אותו בשמיים, יחכה, מי יודע מתי יש. כי יש יום לאל היום. אדם לא, אין דבר סתם בעולם. הכל מגלגלין, הכל מחדש. עברו ימים ושנים, כתוב שמה, ויומר השם, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? אחאב רוצה לצאת למלחמה. מי יפתה את אחאב לצאת? ויומר, כתוב, ויצא הרוח ויעמוד. כדי שהוא מדבר למעלה בשמיים, במליאה של מעלה. ויצא הרוח ויעמוד. ויומר, צא ועשה כן. שואלת הגמרא, מה זה צא? ויצא, מי יצא, מה יצא, מה אמר? הגמרא אומרת, מלמד שבא רוחו של נבות הישראלי. הוא נהרג על ידי אחאב, והוא ביקש נקמה. אז הוא כל הזמן שם למעלה, לא שותק, לא ויתר, רצה לנקום. אז אמר, הקדוש ברוך הוא שאל, אז הוא לא גזר. מי? יש שם הדמוקרטיה. הוא בחר את הדרך הזאת לעשות דבר רע. ויצא הרוח ויעמוד. ויאמר צא, אמר רבי יוחנן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא ממחיצתי. למה? אני אמרתי מי יצא וירמה, לא אמר וירמה ויפתה את אחאב. זאת אומרת, זה יש פה שקר. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אף רוח שמשקרת, אני לא רוצה אותה פה אצלי. סילק אותו. נבות הישראלי הסכים לוותר לשבת עם חיצת הקדוש ברוך הוא, לרדת, העיקר לעשות נקמה באחאב. אז לא זה בסדר ולא זה בסדר, אתה רואה. אבל מה לומדים מפה? מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. מה היה ההמשך? הוא ירד ועשה. הגמרא אומרת, דפרע כנאה לחריב ביתה. כוונה, אדם שהוא יש לו שנאה או קנאה במישהו, והוא לא יכול להירגע עד שינקום, תדע, אתה לא נקמת בו, חס ושלום, החריב האדם את ביתו. זה שנקם, החריב את עצמו. זה מה שעשה האיש הזה, מה שהוא עשה. עכשיו, ולמה באמת? יש רמה מפן, הוא כותב, אך באמת אחאב נפל שם במלחמה הזאת, ומת. הרמה מפן, הוא כותב, שידוע, כתוב, בני שמואל לא הלכו בדרכיו. שמואל הנביא, היו לו שני בנים, לא הלכו בדרכיו. מה זה לא הלכו בדרכם? הגמרא אומרת, חלקם שאלו בפיהם. שמואל לא היה מקבל מתנת חינם מאף אדם. הגמרא אומרת, אפילו מים, הוא היה הולך ללמד תורה בכל מקום. אז המים היה מחולק לפי שבטים. הוא היה לוקח איתו מים מהבית. ומוגישים לו כוס מים לשתות. מים לרחוץ ידיים, לא נהנה מאחרים. ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו. הרוצה להנות, יהנה כאלישע. לא רוצה להנות, אל יהנה כשמואל הרמתי. הכל מי שלא היה לוקח. היו חסידים, כל הדורות הראשונים היו חסידים. הוא עומד על שמשון, שמשון הגיבור, היום עשו ממנו איזה חס ושלום, איזה שחקן או איזה מתמודד באגרוף כבד ואגרוף קל. חפרה לפומיהו, היה חסיד גדול. שמשון מעולם לא אמר לאדם מישראל, הב לי את המקל. זאת אומרת, לא קיבל שירות מאוף אדם. אמר, לא רוצה שירות, אף אחד לא ישרת אותי, אני אשרת את עצמי. היה שופט של ישראל, ולא רצה להנות לא רק בכסף או באיזה דבר, אפילו באיזה סיוע קל, לא רצה להסתייע. עכשיו, בניו של שמואל, הם היו מבקשים את חלקם, היו למדים תורה, היו עושים מה שעושים, אומר, תן לי את מה שמגיע לי, ביקשו בחלקם. מה העניש אותם הקדוש ברוך הוא? עשה אותם עורבים, שמתו, באו בדמות עורבים. איפה היה? הלא אחאב היה... בבית שלו, ראש הלשכה שלו היה עובדיה הנביא, היה מבשל שם. ואליהו שהיה רעב היה עזב וישב במדבר, גר במדבר, העורבים, את העורבים ציוויתי לכלכליך. פסוק אומר שהיו מביאים לו בשר. שואלת הגמרא, איך אוכל אליהו בשר? עורב בא, מביא לך בשר. עכשיו אם אתה נגיד, תלך לטייל במדבר יהודה, מדבר סיני, ביפן, לא יודע איפה, יבוא עורב, ינתחת מהשמיים, יביא בשר, מותר לאכול? בשר שנתעלה מן העין. גמרא אומרת, היה לו חותם בתוך חותם, חתוך בצורה מיוחדת עם חותמת של מי? של עובדיה. עובדיה הנביא, הוא היה המשגיח הכשרות בביתו של אחאב. אחאב היה אוכל כסר גלת למהדרין, חלק בית יוסף למהדרין מן המהדרין. אבל עובד עבודה זרה, שני דברים. ומי היה מבשל אצלו? עובדיה. עכשיו, העורבים באים לוקחים. שאלת הגמרא כעת שאלה אחרת, טוב, אבל העורבים גנבו, איך אליהו אוכל? מותר לגנוב, עכשיו יבוא אחד יגנוב מבית ראש הממשלה איזה משהו יביא לך, מותר לקחת, צריך להחזיר. איך אליהו אכל? הגמרא אומרת, אחאב ותרן בממונו היה. אליהו יודע שאחאב מוותר, אחאב היה מחלק לכולם, הוא אוכל קצת ומחלק לאחרים. זאת אומרת, היה מצד אחד רשע, אבל לא היה כזה רע. זה גמרא סנהדרין דף קוף בית, מה עריכה שם? אז עכשיו אמר לו הקדוש ברוך הוא לבנים של שמואל, אתם הייתם מבקשים את החלק שלכם, עכשיו תהיו עורבים ותלמדו מאחאב שהוא עובד עבודה זרה איך צריך האדם להיות ככה וטרן, לא להקפיד על כל דבר. תראו, יש לו בשר, מחלק, אתם בעצמכם תביאו את הבשר לאליהו הנביא. היו מביאים בשר, זה הם. ואחרי זה הוא הביא, כתוב בגמרא מסכת תענית, חוני המעגל, אחרי הסיפור שלו של הגשם, שהוא הביא את הגשם, הביא פר הודעה, להקריב פר הודעה. אתה יודע מי זה הפר הודעה? הוא גלגולו של אחאב, הוא תיקן את אחאב שעבד עבודה זרה, כתוב אין לו חלק לעולם הבא, הוא תיקן אותו. ולמה? הראית כי נכנע אחאב, כך כתוב הפסוק. מה זה נכנע אחאב? רש"י שם אומר במקום, תדע שאחאב היה לובש שק על בשרו, בסוף ימיו עשה תשובה, והיה מזמין את יהושפט מלך יהודה כל יום אצלו הביתה, היה נותן לו מלכות שלוש פעמים, תל מלכויות, אחד בבוקר, אחד בצהריים, אחד בערב, כל יום. אז הוא עשה כפרה, אמנם הוא חטא חטא גדול לקדוש ברוך הוא, שפשע ואשתו הרגה נביאי השם וסגסגו נביאי הבעלים, אבל מצד שני היה מה שהיה. עכשיו אתה רואה שזה מידה כנגד מידה. אחר כך יהוא בא להילחם עם יהורם בנו. בנו, יהורם היה בנו של אחאב, גם כן בקרן נבות. מה היה עם בנו? כתוב, ויח את יהורם בן זרועב.
ויצא החצי מליבו. ויח את יהורם בן זרועב, ויצא החצי מליבו. שואלת הגמרא, למה האריכות הזאת? אלא ללמד אותנו מידה כנגד מידה. כל דבר שאדם רואה בעולם ידע זה מידה כנגד מידה. בן זרועב יהורם מלווה בריבית היה. הלא יש הפטרה שאומרת שמה, באישה אחת מנשה בני הנביאים צעקה אל אלישע, עבדך האיש היא מת, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מי זאת האישה הייתה? יש את עובדיה הנביא. מת עובדיה צעיר, שני ילדים שלו היו יתומים. הנושה, מי זה היה? יהורם בנו של אחיו, בא לקחת שני ילדיו לעבדים. היא אמרה, מה יהיה איתם? לוקח אותם לעבוד הזרה. מוטב לי שימותו, שלא יהיו חס ושלום, לא יעבדו את הקדוש ברוך הוא. ככה הצדיקים היו מבקשים. אז הלכה לקבר עובדיה, בכתה שם, המדרש שם המעריך, חזרה אחרי זה. אז הוא היה בא לקחת ממנה ריבית. למה ריבית? עובדיה לקח ממנו הלוואה בריבית. איך מותר? הוא לא שומר זה. עובד עבודה זרה, מותר לקחת ריבית. לקח בשביל לפרנס, לא לעצמו, לפרנס 100 נביאי השם שהחביא אותם שתי מערות, 50 במערה זו ו-50 במערה שנייה. אז דבר בריבית, מת, עכשיו בא יהורם לקחת הריבית, אז לקח את זה בשתי זרועיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתי הזרועות לוקחים ריבית, והלב כזה אכזרי. ויח את יהורם בן זרועיו ויצא החצי מליבו. אז זה העניש אותו בזרועות, העניש אותו בלב. אז אב ובנו מתו במקום אחד. מצד שני, שכר שלהם, איזבל גם כן נהרגה באותו מקום. וכתוב שם, מה נשאר ממנה? רק גולגולת, רגליים וכפות ידיים. למה? אמרה הגמרא, שכל מת שהיה עובר, ביתה היה סמוך לשוק, כוונה סמוך לרחוב הראשי. כל מת שעובר, הייתה יוצאת ומקוננת בפיה ומטפחת בכפות ידיה, והולכת 10 צעדים. היו אותה הולכת אחרי המת, מלווה אותו, שילם לה. וכן כל כלה וחתן שהיו עוברים הייתה משרה לפניהם ומסלסלת בכפות ידיה. אז הגולגולת, הרגליים וכפות הידיים השאירו את הכל, אכלו הכלבים. מכאן רואים כמה זה מידה כנגד מידה. כנגד זה שכר גם יש, לא רק עונש, גם שכר. אברהם אבינו כתוב ויחבוש את חמורו, הגמרא אומרת בגלל זה ניצלנו מבלעם הרשע, ויחבוש את אתונו. מי הציל אותנו אז כל אותם ימים שבלעם רצה לקלל את ישראל והפך לו הקדוש ברוך הוא את הקללה לברכה? בגלל שאברהם אבינו חבש את חמורו, אז בא בלעם חבש את אתונו והיה לו שם כשפים, קדוש ברוך הוא הציל אותנו מהכשפים שלו. וכן יוסף הצדיק כתוב אסר את מרכבתו לקראת אביו יעקב אבינו עליו השלום. אז היה צריך יוסף לכאורה לתת את המשרת שלו, יש לו ראש לשכה, יש לו איזה אבו עלי, אחמד, פטרוס, לא חסר מי שיעשה את זה. אבל לא, יוסף אמר, אני הולך לאבא שלי, אני מעצמי אקשור את הסוס למרכבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קשרת את הסוס למרכבה, חייך כשבניך יעמדו על הים ויבוא פרעו, ופרעו על השעה כתוב ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. מה זה ויאסור את רכבו? אתם יודעים מה כתוב בזוהר? הוא הביא את כל הכשפים מלמעלה, כל הסטנים שיש למעלה, קשר אותם למרכבה שלו פרעו, אמר, כעת אני עושה מלחמה עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, לא יצליח ולא יצליח. כבר יוסף לפניו קשר את המרכבה בשביל אביו, אז פרעו וחילו ירה בים. לכן אתה רואה סוס, מרכבות פרעו. למה הפסוק כל כך מעריך? מרכבות פרעו וחילו. אלא לא מרכבה רק התחתונה הזאת, גם המרכבות העליונות שלו, כל התומעה, כל הכוח. מכאן מה אנחנו רואים? אנחנו לא צריכים לפחד משום נברא שבעולם. אם אנחנו עושים מצוות לשם שמיים, בחשק, ברצון, בכוח טוב, ואדם עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מפיל כל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו. בזכות זה שיהיה לנו מסירות נפש בשביל עסק התורה, בשביל אהבת ישראל, אהבת חברים ואחדות ישראל, הקדוש ברוך הוא יפדנו בקרוב, ישלח לנו משיח צדקנו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.